קשת כל שידורי תורה. השיעור היום ביום שני, שיעור בפרשת השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. פרשת תולדות עוסקת ברובה כחולה בדמותו של יצחק. באופן כללי יש נטייה לצייר את דמותו של יצחק כדמות קצת חיוורת ביחס לאברהם, ולמעשה כמי שרק חוזר על מעשים של אביו. כבר במדרש הגדול נאמר, בוא וראה שכל מה שהראה לאברהם, הראה ליצחק. אברהם גלה ויצחק גלה, אברהם נסתקפו על אשתו, יצחק נסתקפו על אשתו, אברהם כינו בפלישתים ויצחק כך, אברהם הוליד לבסוף ויצחק כך, אברהם יצא ממנו צדיק ורשע ויצחק כך, אברהם היה רעה בימיו ויצחק כך. כלומר, הכל חוזר על עצמו. ובאמת ישנה נטייה לומר שזאת בדיוק הנקודה של יצחק שאפשר ללמוד ממנו, זה שלא תמיד צריך לחפש איזשהו דרך מיוחדת, אלא יש ערך גם בלשמר ולייצב את המצב הקיים, וזה עיקר משמעות דמותו של יצחק. מה שאנחנו נרצה לטעון בשיעור הזה, זה דווקא את ההפך. הנקודות ההקבלה שיש בין אברהם ליצחק רק מחדדות את ההבדלים ביניהם. מעיון בסיפורים הדומים בין אברהם ליצחק, אפשר לראות שיצחק מתקן ומשלים את המעשים של אברהם, ובזכות זה הוא גם זוכה לדברים שאברהם בעצמו לא זכה בהם. אז נעבור על כמה פרשיות, נעשה את זה בקיצור נמרץ, ונראה איך בכל פרשה אפשר לראות דווקא את היסוד של התיקון של יצחק לגבי מה שעשה אברהם. נתחיל עם הפרשה הקצרה ביותר, הנושא של עקרות הנשים. גם אברהם וגם יצחק עמדו בפני מציאות שהנשים שלהם היו עקרות במשך זמן רב. אבל קיים הבדל בולט בין אברהם לבין יצחק. אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, הן לי נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. כלומר, אברהם לא מנסה להתפלל באופן ישיר לפחות לבן, ולא מתפלל גם על שרה. המפרשים באמת דנו בשאלה, למה אברהם לא התפלל על שרה. ובאמת לדעת רשי זה היה בדיוק הסיבה לכעס של שרה על אברהם, שהיא אמרה לו חמסי עליך. אומר שם רשי, היה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת ממך ולא התפללת. אבל אצל יצחק אנחנו רואים בצורה פשוטה, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקראי, ובאופן טבעי הקדוש ברוך הוא נענה לו מידה כנגד מידה, ויעתר לו השם ותה רבקה אשתו. רואים את הקשר הברור בין ויעתר יצחק להשם בין ויעתר לו השם. והנה כבר בנקודה הזאת יצחק מתפלל במצב העקרות של רבקה בניגוד לאברהם, ובאמת יצחק זוכה לכך שהוא לא צריך לעבור תהליך של לקיחת השפחה כמו שעשה יעקב עם רחל וכמו שעשה אברהם עם הגר, עם שפחת שרי, אלא הוא נשוי לאישה אחת, ובזכות התפילה האישה הזאת נפקדת. נעבור לסיפור הבא, פרשת הרעב. גם אברהם וגם יצחק מתמודדות עם מציאות של רעב, ובאמת התורה מקשרת בין שתי ההתמודדויות. בפרשה שלנו כתוב, והיא רעב הארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. אבל גם כאן אנחנו יכולים לעמוד על הבדל בולט בין אברהם לבין יצחק. בעוד שאברהם ממש יורד מן הארץ, יצחק נשאר בתוך גבולות הארץ. אברהם מיד הולך למצרים, ואילו יצחק הולך אליו מלך מלך פשטים גררה. אז יש מחלוקת בין המפרשים האם ירידתו של אברהם למצרים הייתה חטא או לא. הרמב"ן אומר שזה היה אבון אשר חטא, ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. הרד"ק דווקא חושב שזה לא היה דבר שלילי, זה דווקא ניסיון שיצחק עמד בו, שאברהם עמד בו, שהוא ירד למצרים ולא ירר אחרי הקדוש ברוך הוא. אבל בין אם נאמר שהיה בזה חטא מצידו של אברהם שהוא ירד למצרים, ובין אם זה לא היה חטא, בכל מקרה, אצל יצחק המצב טוב יותר, כיוון שיצחק בשלב הראשון הולך רק לפלישתים, ולא מנסה לצאת מן הארץ. ובאמת, בזכות זה שיצחק לא יורד בשלב הראשון מן הארץ, הוא זוכה להתגלות מיוחדת של הקדוש ברוך הוא אליו, שלא נאמרה לאברהם. הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך. המסירות שיצחק הוכיח בזה שהוא לא מיהר לרדת מן הארץ, אלא עבר דרך פלישתים, זיכתה אותו בציווי מיוחד שלא לצאת מן הארץ, וגם זיכתה אותו בכבוד גדול שלא זכה אליו אברהם. ההמשך הברכות שנאמרו שם ליצחק, אברכך, לך עזרך את כל ארצות האל, הקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך, הכל כבר נאמר לאברהם. אבל כאן שתי מילים נאמרו דווקא ליצחק, שלא נאמרו בכלל בשום מקום לאברהם, וזה המילים גור בארץ הזאת, ואהיה עמך. בשום מקום הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לאברהם ברכה כזאת, אהיה עמך. זו ברכה שמיוחדת ליצחק, והיא קשורה בטבורה, בחלק הראשון של המשפט, גור בארץ הזאת ואהיה עמך. מפני שרק בארץ ישראל אפשר באמת להגיע למציאות של הקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם. זה בדיוק מה שאנחנו נקרא בפרשת ויצא, שהשם אומר ליעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ואהיה עמך. בחוץ לארץ אי אפשר להגיע למציאות של ואהיה עמך. זאת מציאות שאפשרית רק בארץ ישראל. וגם בהמשך אנחנו מוצאים דברים לסוג הזה, למשל משה אומר ליהושע, ממש לפני פרדתו מן העם, אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם, ואנוכי אהיה עמך. אהיה עמך זה משהו שמיוחד לארץ ישראל, וזה מיוחד עוד יותר לאדם שלא אמור לצאת מארץ ישראל. ובזכות זה שיצחק לא מיהר לצאת לארץ ישראל, הוא זכה לברכת ואהיה עמך, ולציווי שלא לצאת מהארץ. וגם בנקודה הזאת אפשר לראות את השיפור והתיקון שיש אצל יצחק ביחס לאברהם. נעבור מכאן לפרשה הבאה, נלך כאן ממש לפי הסדר של פרק כ"ו, וזה הסיפור עם המלך ועניין אחותי היא. בשלוש פרשיות אנחנו קוראים על החששות של האבות לחייהם, שהביאו אותם לומר על האישה שלהם שהיא אחות שלהם. פעמיים אצל אברהם, בפרק י' ב' כשהוא יורד למצרים, ובפרק כ' שהוא הולך לגרר, ובפרק שלנו, בפרשה שלנו, אצל יצחק בפרק כ"ו. עיון בשלושת הסיפורים האלה מגלה שאפשר לראות פן של התפתחות. בפעם הראשונה האישה נלקחה לגמרי, שרה היא נלקחה לפרעה ולא הייתה שום הגבלה. בפעם השנייה אנחנו כבר מוצאים שאבימלך לא קרב אליה, דבר שלא נאמר על פרעה, וגם אומר לו השם, ולא נתתיך לנגוע בה. בפעם השלישית, רבקה בכלל לא נלקחה. זאת אומרת, אין כאן שלושה סיפורים שחוזרים זה על זה, אלא שלושה סיפורים שבכל אחד מהם יש התקדמות והמצב הוא פחות גרוע. ממצב שבו האישה נלקחה ולכאורה נלקחה לחיי אישות מלאים בארמון המלך, בלקיחת שרי לפרעה, דרך לקיחת שרי לאבימלך שהייתה אומנם לקיחה אבל ללא נגיעה, ועד לרבקה שבסופו של דבר בכלל לא נלקחה. מה הסיבה לשינויים האלה? אפשר לראות שבאמת מסיפור לסיפור אנחנו רואים את ההתקדמות ואת ההתפתחות ואת השיפור שעושה אברהם או יצחק ביחס לסיפור הראשון. לגבי הסיפור הראשון של ירדה למצרים ולקיחת שרי שם, אז גם כאן יש מחלוקת בין המפרשים עם כל הרעיון הזה שאברהם אמר על השרה שהיא אחותו, אם זה טוב או לא טוב. הרמב"ן שוב רואה את זה בתור חטא, והוא אומר הוא היה צריך לבטוח בהשם, וזה הוא אומר דע כי אברהם אבינו, יש לו ביטוי מעניין, חטא חטא גדול בשגגה. כן, גם קורא לזה חטא גדול וגם בשגגה, זה ביטוי מעניין. בכל אופן, הוא חושב שאברהם אבינו היה לו לבטוח בהשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. הרד"ק לעומת זאת דן את אברהם לקו זכות, והוא אומר זה שאברהם לא שמח על ההבטחה של השם, זה בגלל שצריך תמיד, אשרי אדם מפחד תמיד ולא ראוי לסמוך על הנס וכו'. אז אפשר להתווכח על עצם הרעיון. אבל דבר אחד אפשר לראות שהוא בעייתי בכל מקרה בהתנהלות של אברהם. כאשר אברהם בפרק י"ב יורד עם שרה למצרים, אז הוא אומר לה שני דברים. אמרינה אחותי את, למה? א', למען ייטב לי בעבורך, ב', וחייתה נפשי בגללך. חייתה נפשי בגללך, טוב, אז ראינו מחלוקת רמב"ן ורד"ק, אם באמת זה היה מוצדק לחשוש כך או לא. נניח שנקבל את כיוון הרד"ק, שפיקוח נפש דוחה הכל, ואברהם צדק שהוא היה צריך להיזהר ולעשות את מה שהוא יכול. אבל הביטוי השני, למען ייטב לי בעבורך, זה כבר ביטוי יותר בעייתי. מה זה למען ייטב לי בעבורך? אז רש"י מפרש, ייתנו לי מתנות. ואין ספק שהוא צודק, בגלל שכתוב בהמשך, ולאברהם, היטיב בעבורה, והיהי לו צאן ובקר בחמורים ובדים ושפחות ואתונות וגמלים. אז אנחנו יכולים לומר שבאמת מבחינתו של אברהם, אם לא היה חטא בעצם האמירה אחותיית, הרי שהיה חטא בזה שכיוון שכבר נאלץ אברהם למסור את אשתו למלך מצרים, אז הוא כבר ניסה להפיק מזה גם רווחים. וזה דבר בעייתי, וזה דבר שלילי. אם אין ברירה, אין ברירה, אבל גם להרוויח כסף על זה, זה דבר בעייתי. ובאמת, בפרק כף, כשאברהם מגיע לגרר ונתקל שם עם המלך, הוא כבר מתקן את העניין הזה. שם כתוב רק, ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא, וזהו. מכוח זה אני חושב שזאת בדיוק הסיבה מדוע בפעם הזאת הקדוש ברוך הוא התערב ולא נתן לאבימלך לנגוע בשרה. ובאמת בסיפור הזה גם אברהם בסופו של דבר יוצא עם שכר מהמלך, ושוב עבדי צאן ובקר עבדים ושפחות, זה חוזר על עצמו גם בסיפור הזה. אבל הפעם השכר הזה לא היה תמורת עצם העובדה שהוא לקח אותה וגם נגע בה ושווה, כמו שמשתמע בסיפור עם פרעה, אלא רק כפיצוי על עוגמת הנפש שנגרמה לאברהם ולשרה. ולכן הנה הוא לך כסות עיניים לכל אשר איתך, וכבר כאן היה תיקון של אברהם בשלב מסוים, שבו הוא אמנם אמר אחותי מהרגע הראשון, אבל לא אמר למען ייטב לי, ולכן בסופו של דבר זכה ולא היה שום מגע בין אבימלך לבין שרה. בפרשה שלנו אפשר לראות שהגיע כבר התיקון המלא. כי הרי בפרשה שלנו בסופו של דבר רבקה בכלל לא נלקחה. רק אבימלך משקיף בעד החלון, ואז הוא רואה שבעצם יצחק הוא בעלה של רבקה. מה הסיבה להבדל הזה? מדוע זכה יצחק שרבקה לא נלקחה בכלל, מה שאברהם לא זכה? אני חושב שהתשובה לדבר נעוצה בהבדל בולט שקיים בין שני המקרים. בשתי הפרשיות של אברהם, אז עצם האמירה שהאישה היא אחותי, היא נעשתה מיד כשאברהם הגיע אל הארץ החדשה. והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה, מיד הוא אומר, אמרינה אחותיית. או, והיה גור בגרר, ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי. יצחק, לעומת זאת, גם כשהוא בא לשבת בגרר, הוא לא בא עם רבקה והוא מציג אותה כאחותו. אלא נאמר מפורש בפרשתנו, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, כי ירא לומר אשתי. זאת אומרת, אברהם, בניגוד לאברהם, שבא כבר עם שרה כאשתו, יצחק לא עשה את זה עד שלא הייתה לו ברירה. כשבאו ושאלו אותו, תגיד מי זאת, כשהיה ברור מה כוונת השאלה, אז הוא אמר אחותי. אבל באמת זה נראה אחרת לגמרי, וזאת בדיוק הסיבה מדוע אבימלך השקיף בעד החלון. למה אבימלך היה צריך להשקיף בעד החלון? כי כשאדם חי עם אישה תקופה מסוימת, ואז ששואלים אותו מי זאת, הוא אומר אחותי, זה נשמע חשוד. זה נשמע כאילו יש כאן איזושהי אמירה מתנצלת, ומשל למה הדבר דומה. יש סיפור מפורסם שמספרים על שני בנישים שנפגשים באמצע דייט, ובניש אחד אומר לחבר שלו, תכיר, זאת הבדודה שלי. עונה לו הבניש השני, בשבוע שעבר היא הייתה הבדודה שלי. כלומר, הרעיון שיש כאן זה שאם אתה אומר על מישהי במסיבות מחשידות, זאת אחותי, אז אומרים, זה אחותך, הבנו. זאת אומרת, יש כאן חשד, ולכן באמת יצחק, שרק ברגע האחרון לא הייתה לו ברירה אלא לומר אחותי, זה ממילא היה נראה כדבר שנאמר רק מן השפה ולחוץ, ובזכר העובדה שיצחק ניסה להימנע כמה לדחות כמה שיותר את האמירה הזאת אחותי, הוא זכה שבאמת רבקה בכלל לא לקחה, וגם בנקודה הזאת אפשר לראות את התיקון של יצחק על פני אברהם. יתרה מזאת, גם כאן הפסוק הבא שמתאר, ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא 100 שערים ויברכהו אדוני ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. כלומר, כמו אברהם, גם הוא בסופו של דבר מתעשר וגדל ונהיה עשיר מאוד, אבל יצחק בזכות הנאמנות שלו והמסירות שלו זכה לעושר שלו על חשבון לקיחת האישה, גם בלי זה הוא נהיה בעל נכסים רבים. נעבור הלאה להמשך פרק כ"ו, ובהמשך יצחק שוב נתקל בבעיות, ושוב אפשר לראות את ההשוואה לסיפור עם אברהם, והפעם בעניין הרועים. סופר לנו, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק למור לנו המים. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק, מזכיר לנו מאוד את המריבה שהייתה אצל אברהם, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם, בין רועי מקנה לוט, בפרק י' ג'. גם כאן אפשר לעמוד על ההבדל שבין אברהם ליצחק. מה עשה אברהם בזמן המריבה בין הרועים? הוא הציע את הצעת הפשרה הידועה, הלא כל הארץ לפניך, היפר עדנה מעליים, השמאל והאמינה, ואם האמין והשמאילה. באמת לוט מקבל את ההצעה ובוחר לו את חבל הארץ שנראה לו, והפסוק מדגיש, וישא לוט את עיניו וירא את כל הכיכר הירדן כי כולם משקה, ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן. טוב, במבט ראשון ההצעה של אברהם נראית פתרון אידיאלי, דרך של פשרה וויתור. אבל כשאנחנו מסתכלים בתגובה של השם לפתרון הזה של אברהם, אפשר לראות הסתייגות מסוימת מהנכונות של אברהם לוותר ללוט על חלקים מארץ ישראל שבעצם מיועדים לאברהם. אם קראנו מקודם וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר ירדן, ואם בהתחלה אומר אברהם הלא כל הארץ לפניך היפר עדנה מעליי, אז השם אומר לאברהם כך, והשם אמר אל אברהם אחרי היפר עד לוט מאמו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה בנגבה וקדמה בימה, כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. כל הארץ שאותה הציע אברהם ללוט היא לא מיועדת בכלל ללוט, אלא רק לאברהם ולזרעו, ולא לוט היה צריך לשאת את עיניו ולבחור את מה שנראה לו ישר בעיניו, אלא אברהם צריך לשאת את עיניו ולדעת שכל הארץ כולה, צפונה ונגבה וקדמה וימה, ניתנה לו ועולמי עד. הארץ לא אמורה בכלל להיות מחולקת, אלא להישאר כולה ארצו של אברהם. זה נכון שגם ללוט מגיעה נחלה, ואנחנו יודעים בספר דברים שאצל לוט יש לו ירושה, את עמון ואת מואב, אבל זה לא בתוך ארץ כנען. ואם כן, אפשר לומר שהפתרון של אברהם שהיה בו ויתור לא מוצדק על חלקים מארץ ישראל, יש בו בעייתיות מסוימת. יצחק לעומת זאת לא מוותר, והריב הזה עם הרועים, הם רבים במקום אחד, אז הוא עובר למקום אחר, ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שמה סתנה, ויעתק משם ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר כי אתה ירחיב השם לנו ופרנו בארץ. יצחק לא הציע לפלישתים חלק בארץ, אלא הוא הלך והתמיד, חפר עוד בור ועוד בור ועוד בור, עד שבסופו של דבר נכנעו הפלישתים, ולא נלחמו אותו יותר על בארות. הנקודה הזאת בולטת עוד יותר בסיפור הבא, וזה בהסכם עם אבימלך. אבימלך היה מלך רשע שכמעט לקח את שרה ואפילו את רבקה, אבל בסופו של דבר אבימלך הגיע גם לאברהם וגם ליצחק וביקש לעשות איתם הסכם שלום. ובשני המקרים הסיבה לכך שהוא בא בסופו של דבר לאברהם וליצחק ומציע לעשות איתם את ההסכם, זה האמירה שהוא הבין שהשם נמצא איתם. כן, אבימלך אומר לאברהם בפרק א', אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה, ואצלנו בפרשה, אחרי שאבימלך מגרש את יצחק, הוא בא אליו שוב עם אחוזת מרעהו ואומר, ראו ראינו כי היה השם עמך. בשני הסיפורים באמת האבות לא מיהרו לכרות ברית, אלא התיחו את האשמה בפני אבימלך. אומר אברהם, הוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו על ידי אבימלך. וגם יצחק אומר לאבימלך ולאחוזת, מדוע באתם אליי ואתם סניתם אותי ותשלחו לי מאיתכם. ואף על פי כן, בסופו של דבר, הם מתרצים ונשבעים וקוראים לשם העיר באר שבע על שם השבועה. בשני המקומות נאמר אותו דבר, שנשבעים, ולכן קראו לשם העיר ההיא באר שבע. אבל גם כאן, כשאנחנו מסתכלים היטב בפרקים, אפשר לראות לעמוד על הבדלים מהותיים בין דרכו של אברהם לזו של יצחק. אברהם, ראשית כל, אברהם נענה מיד בחיוב לעצם הבקשה של אבימלך, רק אחרי זה הוא מציין את העוול שנעשה לו. ברגע שאומר לו, מגיע אליו אבימלך ומציע לו לחיות איתו ברית, אומר אברהם, אנוכי ישבע. והוכיח אברהם את אבימלך על הודות באר המים, זה כבר קורה אחר כך. בהמשך מתברר שלמרות שאבימלך ביקש מאברהם רק שבועה, אברהם מוכן גם ליותר מזה. הוא מוכן גם לכרות ברית עם אבימלך. כן, אבימלך רק מבקש אישה בעלי באלוקים, אלוהים. אברהם אומר, אנוכי ישבע, אבל מיד אחר כך, ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית. עכשיו, זאת נקודה מאוד משמעותית. שבועה זה בסך הכל התחייבות. התחייבות שאדם מתחייב לגל עצמו, הוא מחויב לקבל את מה שהוא מתחייב, אבל זה בסך הכל התחייבות של שני צדים אחד כלפי השני. ברית מבטאת כבר שותפות וקשר מהותי בין שני הצדים. הנכונות של אברהם לכרות ברית עם אבימלך, אחרי כל מה שהוא עבר איתו, וגם אחרי שהוא שמע את ההתנצלות המפוקפקת של אבימלך, לא ידעתי מי עשה לדבר הזה, גם אתה לא הגעת לי, גם אנוכי לא שמעתי, זה דבר תמוע שעם דמות מפוקפקת כזאת אברהם קורת ברית. ולא זו בלבד, אלא שאת הברית הזאת אברהם עושה על פי איזשהו טקס שבו הוא נותן שבע כבשות את שבע כבשות ייקח מידי, בעבור תהיה לי לידה כי חפרתי את הבאר הזאת. באמת חז"ל ביקרו מאוד בחריפות את הצעד הזה של אברהם. אמר בראשית רבה נאמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת שבע כבשות בלי רצוני, חייך שאני משה בשמחת בניך שבעה דורות, כנגד זה הורגים מבניך שבעה צדיקים, ואלו הם חופני, פנחס, שמעון, שאול ושלושת בניו, שנפלו כמובן ביד פלישתים, וכן הלאה וכן הלאה, כנגד זה בניו מחריבים מבניך שבעה משכנות. כלומר, ראו את המעשה הזה של אברהם כחמור ביותר. יצחק, לעומת זאת, פועל בדיוק בכיוון ההפוך. ראשית, הוא קודם כל מציג את הטענות שלו כלפי אבימלך, ורק אחרי שאבימלך נאלץ להודות שהוא פונה בגלל אינטרס אישי, אז יצחק מוכן להמשיך הלאה. ויאמר עליהם יצחק, דבר ראשון, מדוע באתם אליי ואתם סנותם אותי ותשלחוני מאיתכם? רק אחרי שהוא אומר, האור היינו כהשם עמך וכו', אז יצחק מסכים. אבל גם כאן, בנקודת ההסכמה, יש הבדל מאוד בולט בין יצחק לאברהם. אברהם, בהתחלה אבימלך ביקש ממנו להישבע, ואחרי שאברהם גם נתן לו יותר מזה והסכים לכרות איתו ברית, הוא לא רק נשבע לה, גם הסכים לכרות איתו ברית. אחרי זה, כשהוא בא ליצחק, אז המלך כבר מלכתחילה מבקש את הבקשה היותר גדולה, ונכרתה ברית עמך. אבל יצחק לזה לא מסכים. כל מה שאנחנו רואים בהמשך, זה שיצחק מוכן לשבועה, ולקריטת ברית הוא לא מסכים ולא קורית בשום שלב ברית, אלא רק הם וישבעו איש לאחיו. זאת אומרת, אברהם התבקש להישבע וקרת ברית, יצחק התבקש לכרות ברית, ובכל מה שהוא הסכים זה רק להישבע, וגם כמובן הוא לא נותן לו את השבע כבשות, וכל הטקס הזה שחזל ביקרו את אברהם שהוא נהג בו כלפי אבימלך לא קיים אצל יצחק. ממילא ההבדל הזה אפשר גם לראות שהוא במבחן התוצאה עומד הרבה יותר טוב. אותה ברית כביכול מיוחדת שקראת אברהם עם אבימלך לא יצא ממנה שום דבר. כל הבארות אשר חפרו עבדי אביו ימי אברהם אביו סיתמו פלישתים וימלאו מפר. אבל אצל יצחק דווקא אנחנו לא שומעים שהם הפרו את השבועה. אז דווקא בגלל שיצחק חידד את זה שהוא לא קורת ברית ויש מרחק גדול בינינו לבין אבימלך שלא משאיר מקום לקריטת ברית, אבל דווקא השלום הקר הזה שהוא משיג עם המלך היה הרבה יותר יעיל מהברית הלא מוצלחת שקראת אברהם עם המלך. נציין כאן שהסיפור של יצחק והמלך נמצא בתוך מסגרת ספרותית כזאת מעניינת. לפני שמתחיל הסיפור נאמרו כמה מילים, והכרתו שם עבדי יצחק בער, ואז והמלך הלך אליו נגרר. עכשיו, לאורך כל הסיפור, אנחנו לא יודעים אם הבאר הזאת שהם קוראים שם יצא מבין המים. אבל איך שהפגישה מסתיימת, ואבימלך ואחוזת מרעאוס שבו לביתם ללא ברית, דווקא אז פורצים המים מן הבאר, כן? והילכו מאיתו בשלום, ואי ביאמרו ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על עודות באר המים שחפרו, ויאמרו לו מצאנו מים. כלומר, אפשר לראות את זה כאילו כל הזמן המים ככה התלבטו אם לפרוץ או לא, ואחרי שאבימלך יצא בלי ברית, אז הם התפרצו ובזה אישרו את הצד של יצחק. אפשר גם לראות שההבדל הזה בין הסיפורים מודגש גם בתיאור של קריאת שם העיר באר שבע. העיר נקראה באר שבע גם אצל אברהם ואבימלך, על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם. אבל בפעם השנייה אצל יצחק כתוב וישבו איש לאחיו, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. זאת אומרת, קראו לבאר שבע באר שבע פעמיים. פעם אחת בגלל השבועה של אברהם, אבל השבועה של אברהם הייתה לא שבועה חיובית, כי הצטרף אליה גם ברית. לכן אצל יצחק כתוב, על כן קרא שם העיר באר שבע, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. כי זאת שבועה שהיא שבועה מוצלחת, שבועה בלי ברית, שבועה שהייתה תחליף לבקשת הברית של אבימלך. לכן אפשר לומר, באר שבע נקראת באר שבע לא בגלל השבועה של אברהם שגרמה לבאר שבע להיקרות כך רק לתקופה קצרה, אלא בגלל שם העיר מעולם, מכאן ולעולם, נקרא דווקא על שם השבועה של יצחק, שהייתה שבועה הרבה יותר מוצלחת. הנקודה האחרונה שבה נעסוק זה ביחס שנותנים אברהם ויצחק לבן הפחות מוצלח שלהם, ישמעאל ועשיו. אם אנחנו מנסים לבחון את היחסים בין אברהם לבין ישמעאל, אז בעצם אנחנו לא מוצאים שום דבר. אין שום שיחה בין אברהם לבין ישמעאל שמוכרת לנו מן התורה. רק כאשר גרם החטא של ישמעאל שהיה מצחק והקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לשמוע בקולה של שרה, רק אז אנחנו מוצאים בכלל את הרגש של אברהם כלפי ישמעאל, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. לעומת זאת, יצחק מגלה את רגשותיו כלפי עשיו כבר מההתחלה, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו. עכשיו, יצחק מודע לחלוטין לאופיו של עשיו. יש גם איזושהי נטייה לראות את יצחק כאיזשהו עיוור שלא יודע מה קורה. כתוב במפורש, עוד לפני הבקשה של יצחק לברך את עשיו, כתוב, ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי ואת בוסמת בת אלון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אבל למרות שיצחק מכיר את עשיו ואת נשותיו, וזה מורת רוח, בכל זאת הוא מנסה ללכת בדרך חיובית עם עשיו, הוא מבקש לברך אותו, ואומר לו, צודה לי צייד, בעבור תבחך נפשי בטרם אמות. במדרש הגדול יש מנו ביטוי מאוד יפה שמתאר את היחס של יצחק לעשיו. ויהב יצחק את עשיו, וכי לא היה אבינו יצחק יודע במעשה עשיו שהם כעורים מפני מה אהבו, אלא היה אוהבו בפניו כדי לקרבו ולמושכו. שהרי קל וחומר, אם כשהוא אוהבו מעשיו מקולקלים, אילו שנאו וריחקו על אחת כמה וכמה. זה רעיון מאוד מעניין, רעיון חינוכי חשוב מאוד, ביחס לאיך להתייחס לבן שסוטה מן הדרך. אבל בכל מקרה, הרצון של יצחק לברך את עשיו בברכות גשמיות, אחר כך לברך את יעקב בברכת אברהם, לא ניכנס לעניין הזה, הרצון הזה התקלקל קצת בעקבות ההתערבות של רבקה, שלא בדיוק הועילה, ולא ניכנס גם לנקודה הזאת עכשיו. אבל בכל אופן, דבר אחד ברור, שעשיו כן ראה את היחס המיוחד הזה של יצחק אליו, והיחס הזה השפיע עליו. אנחנו יודעים לאחר הפרשה הזאת, וירא עשיו כי רעות מאוד כנען בעיני יצחק אביו. נשים לב, כתוב לפני כן, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אבל לעשיו זה לא הפריע שזה בעיני רבקה לא טוב, אבל זה כן הפריע לו שרעות מאוד כנען בעיני יצחק אביו, ואז וילך עשיו אל יצחק, ויקח את מחלת בת ישמעאל. כלומר, עם כל הכעס והמידות השליליות שהיו לעשיו, בכל אופן, הוא יש בו פן של כיבוד הורים, וגם בעניין הכעס שלו על יעקב, אפילו את זה הוא מוכן לדחות, ואומר, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. אנחנו לומדים מכאן, שהדרך של יצחק להתמודד עם בן שסתה מהדרך שלו, הייתה מתוך אהבה, ומתוך אותה אהבה, הוא בסופו של דבר זוכה לתקן את דרכו של עשיו, ועל דרכו של עשיו בהמשך אנחנו גם רואים במפגש שלו עם יעקב ועוד היבטים נוספים שעשיו לא יצא כזה גרוע וזה אפשר בהחלט לזקוף לזכותו החינוכית של יצחק. ניסינו ככה לרוץ על פני כל הפרשה ונוכל רק לסכם. אברהם היה הראשון, היה זה שפילס את הדרך, ומי שסולל דרך חדשה לחלוטין צריך הרבה עוצמה, אבל יש בזה תמיד מקום לתקן חסרונות. כל מהפכה היא אף פעם לא יכולה להיות מושלמת, ולו גם בגלל שזה דורש כל כך הרבה לעשות, לסלול דרך חדשה. אבל יצחק, זה המשמעות המרכזית של יצחק. זה לא לחזור על המעשים של אברהם, זה לחזור על המעשים של אברהם ולתקן. ובנחישות ובהתמדה מחזק יצחק את הקשר עם הארץ המובטחת שהוא נשאר בה, הוא מתמודד עם היושבים בה בדרך של נחישות והתמדה, הוא מתמודד באמונה גדולה מול העקרות של אשתו, ובאהבה גדולה הוא משפיע אפילו על דרכו הרעה של בנו עשיו. שבת שלום.